משעה 11:50 לשעה 12:20 לפי השעון הבינלאומי על גל קצר 19 מטרים בתדר של 15-150 קילו הרץ.
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740.
ניתן לקלוט את כל איראן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B וגם הוטברד.
ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובות parstoday.com/hebro. תכתבו לדואר האלקטרוני של האתר koldavidiran@gmail.com. הכתובת באינסטגרם parstoday.hebro. הכתובת בטלגרם איראן רדיו.
כאן כל איראן למאזינים שלום, והרענו מתחילים את שידורנו להיום שני 15 באפריל 2024, ונגיש לכם את התוכנית השבועית של היום, את החדשות בנוסף לפרשנות של היום. לכולכם אנו מאחלים האזנה נעימה.
בלב העניינים,
למאזינים שלום. חברי הכנסת עמית הלוי מהליכוד וצביקה פוגל מעוצמה יהודית מנצלים את המלחמה על רצועת עזה להתחמשות חוקית בנשק לרדיפה פוליטית של מורים. השניים מקדמים בוועדת החינוך בכנסת בהכנה לקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק הפוגעת במערכת החינוך, יוצרת כלי לרדיפה פוליטית של מורים ולפגיעה בחופש הביטוי של המורים ועובדי החינוך. על פי ההצעה, שר החינוך ומנכ״ל המשרד הממונה על ידו יוסמכו להטיל סנקציות של פיטורים ושלילת תקציבים על מורים ובתי ספר אם הוכח להנחת דעתם כי מורה גילה הזדהות או תמך במעשה טרור במרכאות. בכך החוק הופך גורמים פוליטיים לסוכנים היכולים על פי ברשנותם להתבטאויות בין שנאמרו בבית ספר או בין מחוץ לו ברשתות החברתיות ואפילו בקבוצת וואטסאפ משפחתית להחליט אם מדובר בתמיכה בטרור במרכאות. ההצעה גם תאפשר לשלול תקציבים מבתי ספר שמתאפשר בהם למורים להזדהות ולתמוך בטרור במרכאות כענישה קולקטיבית. מדובר בעקיפה מוחלטת של רשויות האכיפה, המשטרה, התביעה, היועצת המשפטית לממשלה ובית המשפט, הקובעות מתי מתקיימים יסודות עבירה של הסתה והזדהות עם טרור במרכאות. עבירות בתחום הביטוי והסדרים חוקיים הקשורים בהן הם הרגישים מטבעם. לכן כל כתב אישום פלילי מותנה בהסכמת היועצת המשפטית של הממשלה. הפיכת עבירות כאלה לעבירות מנהליות משמעותה מתן סמכות לגורמים פוליטיים להטיל שלטון של הפחדה וליצור אפקט מצנן על חופש של מורים לחנך לחשיבה ביקורתית, להתבטא ולעסוק בנושאים מורכבים או מחוץ לקונסנזוס. גם מבחינה מהותית ההסדר שהחוק מכיל רחב וגורף יותר מהמצוי בחוק הטרור במרכאות. בתהליך החקיקה עלו הצעות לשילוב גורמים מקצועיים בו, אך נדחו על ידי מציעי החוק. החוק אף מבקש לחייב את השבק במעקב או בכוח על המורים, בלי שיהובאה לכך כל הצדקה עניינית ולמרות התנגדות השבק. בנוסף, יאפשר החוק לפטר מורים על סמך מידע מודיעיני בלבד. זהו מהלך המבקש למשטר פוליטית ולהטיל אימה על המורים בישראל, במיוחד על המורים הפלסטינים. עד כאן, נשוב להשתמע בשבוע הבא.
שלוש ושלושים כאן בכל איראן. למאזינים שלום, והנה החדשות של היום. علي اكبر ولايتي هيوعيت لعنيانيين بين الأميين شل منهيك هم مهبخة إسلامية سيد علي خامني سوخاخ هم روش هالشكا هم دينيت شل تنوعات هيت كوميموت خماس إسماعيل هنية وعمر كي هيت كوميموت شل هام هفلسطيني خسرت تقديم هسجي هيت كوميموت بتيمان لبنان سوريا إراك وفلسطينة הדהימו את העולם, הדגיש היועץ לעניינים בינלאומיים של מנהיג המהפכה האסלאמית. מוחמד ג'משידי, עוזרו של הנשיא אברהים ראיסי לעניינים מדיניים, התייחס למתקפה הנגדית האיראנית על הישות הישראלית ואמר כי משמעות הפעולה היא שעידן הסבלנות האסטרטגית מול הרוע של ישראל חלף. הוא הוסיף כי איראן הביסה את האסטרטגיה של ישראל של מלחמה בין המלחמות. המשוואה האסטרטגית השתנתה וכל תקיפה על כוחות איראניים או של רכושם יזכה לתגובה ישירה. שר החוץ חוסיין אמיר עבדולהיאן דן במהלך שיחת טלפון עם מקבילו הסעודי פייסל בן פרחן בהתפתחויות האחרונות באזור. בשיחה זו אמיר עבדולהיאן הבהיר את המאמצים והצעדים הדיפלומטיים שנקטה איראן במהלך השבועיים האחרונים כדי לעקוב אחר ההפרות המשפטיות והבינלאומיות של הישות הציונית וחוסר המעש של מועצת הביטחון כתוצאה מהתנגדות ארצות הברית ושתי מדינות אירופיות להחלטה. שר החוץ הדגיש כי הפעולה שנקטה הכוחות המזוינים של איראן בתגובה לתוקפנות של הישות הציונית על שגרירות הרפובליקה האסלאמית של איראן בדמשק היא חלק מההגנה הלגיטימית בהתאם לסעיף 51 של אמנת האומות המאוחדות. מצדו, שר החוץ הסעודי פייסל בן פרחן הדגיש במהלך השיחה, תוך שהוא מודה לאמיר עבדלהיאן על ההבהרות שנתן את הצורך להשכין שלום, יציבות וביטחון באזור והרחבת שיתוף הפעולה האזורי והבינלאומי בין שתי המדינות. שר החוץ חוסיין אמיר עבדלהיאן תדרך את שר החוץ הרוסי סרגי לברוב על אודות תגובת איראן למתקפה הציונית על הקונסוליה האיראנית בדמשק, כך נמסר בהודעה של המחלקה הדיפלומטית הרוסית בעקבות השיחה שהתקיימה ביוזמת השר אמיר עבדלהיאן. כמו כן נמסר כי השיחה התמקדה על המצב באזור מערב אסיה. שר החוץ הודיע למקבילו הרוסי על הצעדים שנקטה טהרן בתגובה לתקיפה האווירית הציונית שבוצעה באחד באפריל על הקונסוליה של שגרירות איראן בדמשק. לברוב ועבדלהיאן הסכימו על כך שפעולות פרובוקטיביות מסוכנות עלולות להוביל להגברת המתיחות במערב אסיה, והדגישו את הצורך למנוע תרחישים כאלה ולמנוע את סיבותיה. שני הצדדים הדגישו כי יש לתת לסוגיה הזאת עדיפות עליונה על סדר היום של מועצת הביטחון של האום. משרד החוץ הרוסי הוסיף כי במהלך השיחה הודגש על עמדות שני הצדדים בתמיכה בהפסקת אש מיידית ברצועת עזה, פתרון הבעיות ההומניטריות הדחופות ביותר ויצירת תנאים למסע ומתן ישיר בהתאם להחלטות האום לגבי פתרון שתי המדינות. המועצה העליונה לביטחון לאומי התייחסה בהצהרה לסיבות המתקפה של איראן על השטחים הכבושים, בה נכתב כי הסיבה למתקפת הטילים והצעדים של משמרות המהפכה האסלאמית על השטחים הכבושים היא שהישות הציונית חצתה את הקווים האדומים, ומדובר בתגובה לגיטימית שהגיעה על סמך סעיף מספר 2 של מגילת האומות המאוחדות. המועצה הדגישה כי הכוחות המזוינים האיראנים ביצעו את מבצע הבטחת האמת בהתבסס על סעיף 51 של מגילת האומות המאוחדות, וכי איראן נקטה באמצעי הענישה המינימליים הנדרשים נגד הישות הציונית התוקפנית על מנת להבטיח את האינטרסים הלאומיים ואת ביטחונה הלאומי. עוד נאמר בהצהרה כי המבצע כוון רק על הבסיס האווירי המודיעיני והצבאי של ישות זו, ולא ביצעו שום התקפות על המתקנים והתשתיות הכלכליים של הישות, ואין כעת פעולה צבאית אחרת על סדר יומה של איראן. המועצה העליונה לביטחון לאומי הזהירה כי אם הישות הציונית תרצה להמשיך במעשיה המרושעים נגד איראן בכל אמצעי שהוא ובכל רמה שהם, אז היא תקבל תגובה חזקה יותר לפחות פי שבע. נציג איראן באום אמיר אמר כי כוחות איראן פתחו במתקפות על מטרות צבאיות ישראליות במסגרת זכותה של המדינה בהגנה עצמית. דברי הנציגים במהלך ישיבת חירום פתוחה במועצת הביטחון של האום הגדל לדון על תגובתה של איראן לישראל, כאשר מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש הזהיר כי המזרח התיכון על סף התהום. נציג איראן אמיר סעיד אירווני אמר כי תגובת ארצו הייתה הכרחית ומדויקת והתבצעה בקפידה כדי לצמצם את האפשרות להסלמה ולמנוע פגיעה באזרחים. הוא האשים את ישראל בהפרת אמנת האומות המאוחדות בתוקפנותה על הקונסוליה האיראנית בדמשק. נציג איראן באום הוסיף כי העדיפות של ארצות הברית, בריטניה וצרפת היא לתמוך בישראל ללא קשר להשלכות. תנועת ההתקוממות חזבאללה ברכה את איראן על התקיפה האיכותית וחסרת התקדים נגד ישראל, ושבחה את ההחלטה האמיצה והנבונה להגיב על התוקפנות הישראלית על הקונסוליה האיראנית בדמשק. בתנועה הדגישו כי איראן ממשה את זכותה הטבעית והחוקית למרות האיומים, ההפחדות והלחצים, וישמה את הבטחתה האמיתית באומץ. המבצע השיג את מטרותיו הצבאיות המוגדרות במדויק למרות השתתפות ארצות הברית ובעלות בריתה. המטרות הפוליטיות והאסטרטגיות ארוכות הטווח של ההתפתחות הגדולה הזאת יופיעו עם הזמן, אמרו בתנועת ההתקוממות חזבאללה. משרד החוץ של סוריה התייחס למתקפה האיראנית על מתקנים צבאיים ומודיעיניים של הישות הישראלית ומסר כי מדובר במימוש זכותה של איראן להגן על עצמה. במשרד הדגישו כי אנו מביעים סולידריות עם איראן ומחדשים את הגינוי לתוקפנות הישראלית נגד המטה הדיפלומטי שלה בדמשק. עד כאן מאזינים יקרים החדשות מכל איראן.
שלום למאזיני כל איראן, הנה הפרשנות שלנו להיום. 12 לקחים מהמבצע של איראן נגד ישראל. משמרות המהפכה האסלאמית כאחד מעמודי הטבח הצבאיים של איראן התחילו משעות הבוקר של יום ראשון 14 בפברואר 2024 ופגעו ביעדים חשובים ואסטרטגיים בתוך השטחים הכבושים באמצעות שיגור מאות טילים ומלטים. יש הרבה דברים לומר על המבצע ההיסטורי הגאה והמוצלח הזה. מומחים הצביעו על כמה נקודות. הדבר הראשון הוא כנות איראנית. המבצע הזה נקרא הבטחה כנה, כדי שגם חברים וגם אויבים ידעו שהרפובליקה האסלאמית עושה מה שהיא אומרת. מבצע זה הראה כי אמירותיו של מנהיג המהפכה האסלאמית, כגון עידן זבינג וברח, כבר עבר, או אם תקה אחת תקבל 10, היו אמירות נכונות, הגיוניות ונתמכות במעשים. דוד דבר הוא עקרון ההגנה הלגיטימית. הפעולה של הרפובליקה האסלאמית הייתה במסגרת אמנת האום, פעולה נכונה לחלוטין המבוססת על עקרון ההגנה הלגיטימית. המבצע ההבטחה הכנה היה תגובה לפשעים ולתוקפנות הרבים של המשטר הציוני, לרבות פשע תקיפת המחלקה הקונסולרית של שגרירות איראן בדמשק והרג מספר יועצים צבאיים של הרפובליקה האסלאמית בסוריה. מימוש מבצע זה היה הכרח בלתי נמנע עבור האומה האיראנית בנקודת זמן זו. המבצע בא על מנת להבטיח את הביטחון הלאומי, לשמור ולשפר את רמת ההרתעה הצבאית מפני איומי האויב. מבצע ההבטחה הכנה הציג רק חלק קטן מכוחה הצבאי וההגנתי של העם האיראני. אויבים צריכים לשים לב לנקודה זו ולהימנע מחישוב מוטעה מול העם הגדול והחזק של איראן מעתה ואילך. עוד דבר הוא נחשף השקר של כיפת ברזל בישראל. במהלך מבצע ההבטחה הכנה נחשפה חולשתה של כיפת ברזל. יותר ממחצית הטילים והמלטים ששוגרו ממרחק רב עברו מעל מערכות ההגנה הישראליות והצליחו לפקוע במדויק למטרות שנקבעו בתוך ישראל. הרפובליקה האסלאמית של איראן הצהירה בצורה ברורה, הן לפני המבצע והן במהלך המבצע, כי היא תתייחס לכל תגובה של המשטר הציוני כעוד תוקפנות ותגיב בהתקפה כבדה יותר, והאזהרה עובדת עד עכשיו. עוד אזהרה נשלחה לארצות הברית. ארצות הברית צריכה לקחת ברצינות את המסר ואת האיום של איראן ולהימנע מכל סוג של שיתוף פעולה עם המשטר הציוני בפעולה אפשרית נגד הרפובליקה האסלאמית. האמריקאים יודעים היטב שבמקרה של טעות בחישוב והצטרפות לישראל, כל הכוחות והבסיסים שלהם באזור ומחוצה לו פגיעים ביותר לרפובליקה האסלאמית ולחזית ההתקוממות. הרפובליקה האסלאמית הודיעה שוב ושוב כי היא שוחרת לחזק את היחסים עם כל מדינות האזור ובמיוחד עם שכנותיה על בסיס עקרון השכנות הטובה והאינטרסים המשותפים. אך היא גם העבירה את המסר הזה לכל מדינות האזור ושכנותיה כי במקרה של חישוב שגוי ובהסכמתן עם האויבים של איראן להשתמש בשטח והמרחב האווירי שלהן לתקיפה נגד איראן, המדינות האלו יהפכו למטרה לגיטימית. ועוד נקודה היא השמחה, החגיגות והכרזת התמיכה של העם האיראני בפעולה של משמרות המהפכה האסלאמית נגד ישראל והתגובה המהדהדת לפשעים הרבים של המשטר הזה מלמדים שמבצע זה בא על רקע דרישה צודקת של הציבור וגם הנחישות הלאומית. השמחה והתמיכה של מדינות אחרות באזור ומחוצה לא אחרי התקיפה מלמדים על הלגיטימיות והבינלאומית של הפעולה של הרפובליקה האסלאמית באיראן. מבצע זה שהחזיק אופי הגנתי לחלוטין היה תגובה לפשעי ישראל, הראה כי מדיניות הרפובליקה האסלאמית והגישה של מנהיג המהפכה האסלאמית בעשורים האחרונים לחיזוק היכולות ההגנתיות ויכולות הטילים של המדינה הייתה נכונה, נבונה ומציאותית. זה יכול להיות מודל חיקוי גם עבור מדינות אחרות חופשיות ועצמאיות בעולם. ולאור האמונה הדתית של העם האיראני שמתבססת על הוראות הקוראן הקדוש, ולבסוף החזית של האמת היא תהיה המנצחת מול החזית של השקר, ככה מאמינים באיראן וכל המוסלמים. לכן אין ספק שכל פעולה של ישראל מקרבת אותה לנקודת הסיום של קיומה הלא חוקי באזור. עד כאן, מאזינים יקרים.
תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום. דוברת משרד החוץ של רוסיה מריה זכרובה התייחסה לקריאתה של ישראל רוסיה לגנות את התקיפה הנגדית של איראן. בתגובה לכך זכרובה ציינה כי ישראל לא גינתה את התוקפנות של המשטר האוקראיני על שטח הפדרציה הרוסית. בערוץ הטלגרם שלה כתבה זכרובה לשגרירת ישראל במוסקווה: תזכירי לי מתי ישראל גינתה לפחות תקיפה אחת של המשטר האוקראיני ברוסיה. אני לא זוכרת ואת, אבל אני זוכרת את ההצהרות הקבועות התומכות במעשיו של זלנסקי מצד גורמים ישראלים. מלך ירדן עבדולה שוחח עם נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן בנוגע למאמצים הבינלאומיים לצמצום ההסלמה והגעה להפסקת אש בעזה. עבדולה הזהיר כי כל צעד של הסלמה מצד ישראל יביא להרחבת מעגל הסכסוך באזור. מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש נשא דברים בפני מועצת הביטחון של האו"ם שהתכנסה לדון על התגובה הנגדית של איראן על התוקפנות הישראלית על הקונסוליה של איראן בדמשק, והזהיר כי המזרח התיכון נמצא על הסף. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם, אול התראות, כאן כל איראן.